טוב, נשאלה השאלה, כשילדים לוקחים חפצים אחד מהשני, אז האם זה תפקיד ההורים להתערב? ואם להתערב, אז האם זה הזמן לומר לילד שיש דין גזל ויש דין בעלות? ופה צריך באמת לחלק בגילאים. זאת אומרת, יש הבדל בין מריבה, בין ילדים, גיל 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לבין ילדים 14, 15, 18, 20. אז נתחיל בגילאים הצעירים, בסדר? אין ספק שילד רוצה שיהיה לו בעלות על חפצים, והוא לא רוצה שיקחו לו את מה ששלו, והוא כן רוצה לקחת את מה שלא שלו. ובאיזשהו שלב צריך ללמד את הילד שיש דברים שהם לא שלך. קודם כל, צריך לזכור שרוב החינוך יותר מצליח כשאנחנו יותר רגועים. אחד מהסכנות, כשהורה מרגיש שהוא צריך להתערב, כי מה אתה לוקח מה שלא שלך, זה שההורה מגיב תגובה שלא הוגנת לפעולה של הילד. זאת אומרת, ילד לקח משהו מאח שלו, מספיק שאומרים לו, שמע, תחזיר את זה, זה לא שלך, השגת את האפקט. כל הנאום אחר כך, כמעט תמיד, הוא לא נצרח. הוא בעצם העצבים של ההורה שיוצאים פה. אז זה א', זאת אומרת, אם הדגש שלנו זה להסביר לילד, אין סיבה לצעוק. מה שהילד עשה זה טבעי, זה נורמלי, זה חלק מלהיות ילד, כולנו עשינו אותו דבר. אז... אני אומר, זה לא... אתה רוצה לומר שאתה צריך להתערב, אז הרמה שאתה צריך להתערב זה בזה, לומר לו שמה, תחזיר, זה לא שלך. לא צריך לעשות מזה עכשיו נאום ארוך. עכשיו, האדם רואה שזה חוזר על עצמו הרבה פעמים, אז בן אדם יכול לבוא לומר לילד, שמה, אני רוצה שנדבר. ולא צריך לעשות את זה לפני האח, כי אין שום עניין לבזות את הילד ליד אח שלו או ליד אחותו. תוסעים את הילד, נכנסים לחדר ואומרים, רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה רוצה שיקחו לך את החפצים שלך? לא, אז אתה צריך לכבד שדרים שייכים למישהו אחר. גמרנו, לא צריך נאום יותר ארוך מזה. זאת אומרת, את המסר העברתי. זה שאני מיישם את המסר, טוב מאוד, לא תמיד שווה שאני אתערב. כי לפעמים מה שקורה זה, יש פה חשבונות ארוכים מאוד. אתה לקחתי לי את הלגו, אבל אז סיכמנו שאני מחזיר לך את הקפלה. אבל אז החלפנו ואמרנו שהפיקומן יהיה של שנינו. ואז היה לנו הסכם שהמגירה מתחלקת, שאני לוקח את הצד הימני של המגירה ואתה את הצד השמאלי. אבל אז עשינו שותפות, ואתה בגדת בשותפות, כי אתה נתת לאחות שלא סיכמנו שהיא יכולה להשתתף במגירה, ואז היא עשה לנו את המשחק הזה. אתה היית חייב לי על המשחק, עכשיו לך תפנח. אתה יכול לשבת 45 דקות ולא תדע מי צודק. והילדים מאוד רציניים, וכל אחד יודע בדיוק מה השיקול שלו. אז צריך לדעת שהרבה פעמים הגישה הנכונה זה לא להיכנס לסיפור. והרבה פעמים ילד בא ואומר, הוא לקח לי את זה, ואתה שואל, האם לקחת? שימו לב, אתה שואל, האם לקחת? אין לך זכות להאמין לילד הראשון לפני ששאלת בדרך ארץ את השני, לא להגיב, והוא מתונים בדין, והילד השני אומר, כן, אבל, ואתה מתחיל לראות שזה הולך להיות סיפור ארוך, לך אין את 45 דקות לרדת לעומק הדין, ולפעמים לא תגיע לעומק הדין. כי לפעמים זה נואנסים, אז לפעמים הכי כדאי זה לומר להם, שמה, חבר'ה, אני מבין שיש פה איזושהי בעיה, אני רוצה שכל אחד יכבד מה ששאלה לא, ותנסו לפתור את זה בעצמכם, או לדחות אותם. בואו נדבר עוד חצי שעה, אני קצת עסוק עכשיו, אני לא מרוכז, אני מדי עייף, כמעט תמיד הם יצליחו לפתור את הבעיה. זה נכון שיש נטייה לילד הגדול או לילד דומיננטי לנצל מצב כזה ולדאוג לכך שהוא יקבל את מה שהוא רוצה. לא תמיד זה רע. לא תמיד השני מרגיש שעבדו עליו. אז הצדק האלוקי הזה לא צריך להיכנס לדין בין הילדים. זה נכון שיכול שהגדול ינצל את הסיטואציה הזו, אבל זה לא כל דאלים גבר. הוא מספיק חכם, ולפעמים הוא מספיק חכם לעשות את זה שהשני לא שם לב. זאת אומרת, אני כבר ראיתי סיטואציות שהבן הצעיר קיבל מתנה, והבן הגדול קיבל מתנה. והבן הגדול החליט שהוא מעדיף את המתנה של הצעיר. אז הוא בא לצעיר ואומר לו, אתה יודע איזה נייר עטיפה מגניב קיבלתי למתנה שלי? אתה לא מדמיין איזה רעשים זה עושה, אתה יכול לרשרש בזה, ולקחת את זה מתחת לשמיכה בלילה ולעשות קולות, ויחשבו שיש לך כלי מיוחד פה, והוא מפתח סיפור. עכשיו אני מוכן, אם אתה תבטיח לי שכל בוקר אתה תנקה את החדר טוב, אני מוכן לעשות איתך החלפות, את הנייר מול המתנה שלך. והצעיר יושב שם ומתחנן ומבקש ובסוף עושה את העסקה, ויוצא משם מאושר שבעולם, הוא לא מרגיש שעבדו עליו, והוא יש לו את הנייר והוא מרשרש בו ולוקח אותו מתחת לשמיכה. מה לפני עיוור? תפסיק להיות כל כך צדיק. הילד שמח, הילד שמח. לא לפני עיוור, הילד שמח, הוא עבד עליו אבל הוא הצליח. תעזוב, מה אתה צריך להתערב? הילד שמח, מבחינתו הוא שמח, הוא קיבל עסקה טובה, שני הילדים שמחים. אתה כהורה תהיה שמח שיש לך ילד מספיק פיקח שצריך לעבוד עליו, בסדר? עם הזמן אל תדאגו, הצעיר ילמד, גם הוא ילמד, כולנו עשינו את זה. לא צריך להתערב. לא צריך להגיע פה למצב שהצדיק האלוקי צריך לשפוט פה. תעזבו עם ילדים, אז הוא עבד עליו טוב מאוד. בסדר, יבוא יום, הוא ילמד ממנו, והוא יעבוד על הצעיר.
רגע, ובין מבוגרים...
בסדר, אז מה? לא צריך לתת גיבוי, אפשר לפנות על הזוז.
שמאוד מאוד כדאי לו, לא יודע מה, לעשות איזה משהו, למרות שאני ארוויח מהמהלך שלו, והוא לא סובל מזה, כי אני מצליח לשכנע אותו מספיק טוב, אני חושב שגם בין מבוגרים זה...
בהחלט.
אם אני דופק אותו, עובד עליו, אז כמובן זה לפני עיוור. אבל אם אני בסך הכל הופך את הבן אדם למאושר, רק הוא בינתיים מרגיש טוב מאוד לתת לי כסף כל בוקר.
זה שמנצלת את זה, תשמע, מה שאתה עושה זה לא בסדר.
אני לא יודע אם זה לא בסדר.
למרות שהוא יודע, זה לא בסדר.
דוד, דוד, שדבריך אני הולך להיות במה. כל אחד שיכנס לה יתן לי 100 שקל ויצא מאושר.
מצוין.
אני חושב, אני חושב ש... אז אני אומר, קודם כל צריך לדעת שלא תמיד מה שאנחנו תופסים כהורה זה בעצם העולם של הילד. אצל הילד הוא יכול להיות יותר מאושר בנייר עטיפה מהמשחק, אם בדמיון שלו הוא שמח עם זה, לך תוכיח איזה מתנה יותר טובה, תעזוב אותו, הילד שמח, לא צריך להתכנס לעובי הקורה בזה.
יש...
רגע, אתה לא... זה נכון, אבל אתה זוכר את מרק טוויין? אתה זוכר את מרק טוויין?
כן.
אוקיי, אז הילד הזה קיבל עבודה לצבוע את כל הגדר. והוא אומר, כל ילד שישלם לי שקל, הוא מתחיל לצבוע את הגדר, ועושה מזה הכיף שבעולם, איזה כיף לי, אני יכול לצבוע את הגדר. כל ילד בא ומבקש, הוא אומר, לא,
תביא לי דולר.
הוא מרוויח דולר. כל ילד שרוצה לצבוע צריך לשלם לי דולר. וכל ילד שם מאושר לשלם לו דולר, והוא יושב מהצד ואוכל תפוחים, ונהנה לראות את כולם עובדים בשבילו. הילדים שמחים כי הם זכו לצבוע גדר. הוא שמח, מישהו פה הפסיד, כולם נרווחים. אתה מהצד יכול להסתכל על זה ולומר, שמה, זה לא הוגן. למה זה לא הוגן? לילד זה שווה הנאה. אני עושה את זה כל הזמן. אתה גם כהורי יכול לעשות את זה. איזה זכות יש לי שאני עושה כך? זאת אומרת, מה, אני אספר לך שיחה. היה שנה שילד אחד החליט שהוא רוצה מתנה מסוימת לאפיקומן, ואם לא, הוא לא נשאר לסדר. אמרתי לו, אתה לא מקבל אפיקומן, ולך לישון מצידי. אתה לא מקבל מה שביקש, אני לא הולך לתת לך. הלילה הכי כיף בשנה, אתה תאיים עליי שאתה לא תהיה שם? מצידי, לך למיטה. כולם ינו, אתה תפספס. איך הוא נשאר? אמרתי לו, אני מאשר לך בכל רגע שאתה רק רוצה, המיטה עומדת לרשותך, לך. בכבוד, אף אחד לא, אני לא מבקש לך שחרר. תאמין לי בתוכי, אני התפללתי שהוא לא יעבוד עליי. אני בתוכי מתפלל שהוא לא יאמר, בסדר, אבל אני הולך. נכון, הוא מסוגל לעשות לך כזה דבר. אז מה? אתה, הילד מבחינתו, אם אתה נותן אווירה שזה שווה, זה שווה. אז התרמתי ילדים להכין מנות מזון לנזקקים. אבל לפני כן אמרתי להם, תדעו, רק מעט אנשים זוכים במצווה הזו. לימדתי כיתה ח' בזמנו, נתתי להם נאום שלם, איך שהרבה אנשים רוצים, ולא כל אחד יכול להגיע, ובגלל שהם כיתה בוגרת, קיבלתי אישור בשבילם, הם יכולים לבוא להשתתף. חלק מהם השתתפו שנים אחר כך. הלכו כל ליל חמישי להצטרף, להכין מזון לעניים. למה? כי בעיניהם זה זכות, וואו, לא כל אחד זוכה, אני מספיק בוגר, אני מספיק אחי, לי נתנו את האחריות, אני יכול. בסדר? זה, הם הפסידו, הם הרוויחו. אז אותו דבר, הילד בעין שלא הרוויח, לא תמיד צריך להיכנס לצדק הזה. ולפעמים אתה גם לא תצליח, ואז אתה יכול לגרום שנאה ביניהם. אתה לא מבין שהוא עובד עליך? הוא לא מבין שהוא עובד עליו, אז מה? טוב לא, טוב לא. הלאה, לא צריך להתערב. אז קודם כל, בגילאים הצעירים צריך לדעת שהרבה פעמים הצדק שביניהם הוא בצדק. לפעמים אתה שם לב שיש ילד שכל הזמן עובדים עליו, או יש ילד שכל הזמן פולש, לוקח לאחרים, וזה כבר עובר את הגבול ההגינות.
כאשר ילד ברור שהוא לוקח משהו, לא, בלי טען.
כן, הוא לוקח מה שלא שלו.
אז יש פה קצת להגיד שאתה לא צריך להתערב?
אני לא חושב ככה. אני חושב שיש אחריות של הורה להשכין צדק ושלום בבית.
אתה כן צריך להגיד לו להחזיר.
אני חושב שמספיק האמירה. שוב, הבעיה היא כשזה נכנס לנאומים. זה לא בסדר, ויש לו תגזול, וזה אחד מעשרת הדיברות, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
כשילד אומר נאום כזה לאח שלו,
מה אני צריך להתערב? בסדר, נתן לו נאום, מגיע לו. זכותו, אני צריך להתערב? אם ילד אחד נותן נאום לשני, בסדר, לפעמים יש ילד שמאוד נהנה לתת נאומים לאחים שלו. הרבה פעמים זה, אולי לא יפה לומר, אבל זו תופעה שהרבה פעמים או של בכור או של בת. לשניהם יש את הנטייה הזאת, לתת נאום לאחרים. במצבים כאלה, לפעמים צריך להזכיר להם, זה לא התפקיד שלך לתת מוסר לאחרים, לפעמים. אבל הרבה פעמים, אם נעשה לו עוול, זכותו לבוא ולומר, שמע, יש לו תגזול, יש אלוקים, אתה עשית לי עוול ואני לא מוכן לך, תחזיר לי את החפץ. בסדר, זכותו, מה אני אומר? זכותו לומר שהשני יסתדר עם זה. אז אני חושב שהורי כן צריך להתערב. עכשיו, צריך להיזהר בזה, כי לפעמים צריך לדעת כמה דברים. קודם כל, יש גיל שילד חי את השקר כאמת. זאת אומרת, הוא חושב שמה שהוא אומר זה האמת. והורי יכול לצאת מהכלים. כי הוא רואה את הילד משקר לו בפנים, ואז ההורי כועס, זה לא מה שקרה, מה אתה משקר לי? רגע, הילד לא ברור לו ההבדל בין המציאות לסיפור. צריך לדעת שזה גם גיל. גיל 3, גיל 4, ילד בא אליך עם יד מאחורי הגב, כל ילד עושה את זה, לא לקחתי כלום. עכשיו הוא מחזיק את ההוגיה שהיה אסור לו לקחת, הוא מסתכל עליך ואומר לא לקחתי. עכשיו אתה מסתכל עליו, אתה יודע מה מאחורי הגב שלו, אתה רואה את הפירורים, אתה רואה את השוקולד סביב הפה, לא אכלתי, לא אכלתי. עכשיו מה אתה אמור לומר? אין סיבה לכעוס, יש סיבה לחייך, לומר ברוך השם, הגיע לשלב הזה, ואתה אומר לו, שמע, פעם בא תבקש ואני אתן לך, לא צריך ככה בלי רשות. להתחיל לתת נאומים, לומר לו, זה לא שלך, לא היה לך זכות, מה טעם? אני אומר לך, כאחד שיש לי עכשיו ילד בשלב הזה. יש מאכלים שאנחנו לא מסוגלים לקנות, תבין. ממרח שוקולד, הוא גומר. סוכר, הוא גומר. אני חי במצב, תבוא אליי הבית, אתה תראה מנעולים, אני חי בכלא.
היום דווקא, הרב, אני ראיתי היום תצוגת תכלית חיובית עם איתו. מה? משהו שהגעתי אל הרב, למדתי בסיפור עם האופניים.
בסדר, נגיע גם לזה, אבל אני אומר, מה שלא ראית זה שהבית היה מכוסה באבקת קקאו, כי לרגע אחד לא שמנו לב, והוא תפס את החבילה, והוא אכל ומפזר בכל הבית, והלך עליהם. יש סיבה שלא הבאתי חמץ עד שכל כלי של פסח כבר לא היה בבית. לך תתווכח, זה הגיל שלו, גמרנו, אתה צריך להתמודד עם זה. אני אומר, אז צריך להיזהר גם בילד שלא בסדר ומבין שהוא לא בסדר ועשה מעשה שהוא לא בסדר ולקח משהו שהוא לא שלו, ניקח ילד שהולך לחנות והוא כבר בן 10 והוא לקח מתק ושם בכיס, הוא כבר אמור לדעת שזה לא בסדר, אני צריך להיזהר איך אני מגיב לו, כי הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להרוס לו את התדמית עצמית. סיפרתי פה את הסיפור עם האיגלויים? לא סיפרתי. אוקיי, איגלויים. אנחנו היינו גרים בבניין של 4 קומות ושמנו לב שכל בוקר אנחנו יוצאים מהבית ואיזשהו שכן זורק מהמרפסת עטיפות של איגלויים על הרצפה מול החצר שלנו, היינו קומת קרקע, ולא הבנו מה זה, איזה שכן נותן לילדים שלו לאכול כאלה כמויות איגלויים. וכל בוקר יש מלא עטיפות על הרצפה, שאלנו כל שכן, כי זה מול החצר שלנו, כל השכנים אומרים לא אנחנו, לא אנחנו, ואנחנו שואלים את עצמנו איזה הורה כזה פושע שנותן לילדים שלו ככה לאכול איגלויים ולזרוק על הרצפה. וכעבור בערך חודש שזה הולך, אשתי פתאום מגלה שהיו שני ילדים שיש להם יום הולדת מאוד סמוך אחד לשני, והיא קנתה איגלויים שכל אחד יחלק, 30 איגלויים בגן שלו. והילדים קמו כל בוקר לפני שאנחנו קמנו, זה 4 בבוקר, כל אחד מי שקם העיר את השני, ידעו שאסור להם להשאיר עדות בבית, יצאו למרפסת, אכלו כמה איגלוים כאוות נפשם, זרקו כדי שלא יישאר עדות, זרקו על החצר, חזו הביתה, סגרו את הדלת, למרפסת אף אחד לא יודע. מגיע יום הולדת, אשתי מגיעה למקפיא, אין איגלוים. הם מספיק איגלוים לשני גנים, של 60 ילדים, זה 120 איגלוים. הם אכלו במהלך שבועיים. אז פתאום מי השכן שפושע ונותן לילדים לאכול איגלוים וזורקים עוד על הרצפה, והילדים עוד שומעים אותנו, אומרים, תראו, אנחנו יודעים שזה לא אתם אכלתם, אבל יש פה לכלוך על החצר, אנחנו לא יודעים מי השכן שעשה את זה, וכל בוקר יש מבצע צדקות בבית שלנו, אנחנו ננקה את החצר למען הבניין, והילדים מסתכלים אלינו בלי לומר מילה, בלי לחייך, הולכים צדיקים גדולים, עושים את העטיבות, זורקים לפח, ואנחנו פתאום, הגדול כבר היה, אני לא יודע, בן 6, 7, אתה מדבר לפני 4 שנים, נו, אז היום הוא בן 10, אז הוא היה 6, אזור ה-6 ומטה, בסדר, אבל תבין, התפעלנו, הם עובדים עלינו, ואף אחד לא אומר מילה, ואנחנו אומרים להם, תשמעו, אם אף אחד לא לוקח אחריות בבניין, צריך לדעת, צריך לקחת אחריות, אז ננקה את החצר, נכון? יש פה איזשהו שכן שלא יודע לגדל את הילדים? בסדר? בסדר, ככה זה הולך. אחרי חודשיים, כעבור חודשיים, אנחנו פתאום מגלים, מגיע יום הולדת, 120 איגלוים הלכו לנו, בסדר? כל גן, כאילו, כל גן היה אמור לקבל. מה עושים? אז דבר ראשון, אשתי ואני מסתכלים בשוק, איזה שקרנים אנחנו מגדלים. אתה חושב, מה זה? מסוגלים להסתכל לנו בעיניים יום-יום ולא לומר כלום. אז דבר ראשון, אתה מרגיש שאתה כהורה זוועה, אוקיי? אמרתי לאשתי, את רוצה להעביר את השיעור בחינוך במקומי השבוע? דבר שני, סיכמנו בינינו, אנחנו לא אומרים כלום. זאת אומרת, לא אומרים לילדים כלום. למה? זו הנקודה השלישית שאנחנו מדברים עליה. תדמית עצמית. הדבר האחרון שאני רוצה זה לתת לילד תדמית גנב. זה שהוא גנב ממני, זה אמת. אבל זה שילד בן 6 לא בדיוק מבין את ההפרשי בעלות, ובוודאי שהאחים הקטנים שלו לא מבינים, אני צריך להתמודד עם הבעיה. אבל הדבר האחרון שאני רוצה זה לומר לו, שמה, יש בעלות, יש גניבה, ואתה עכשיו גזלת. אתה צריך שלהם לי כפל. אני עכשיו מתנות יום הולדת, אפיקומן, עד שנזכור את החשבון. דבר אחרון שאני רוצה לעשות זה.
אז איך גילית את הסיפור
אם
לא דיברת
איתם? ראינו, הבנו. זאת אומרת,
נגמר העיגלוי.
אבל אז הם שאלו לו שובר לגל?
כן. לא נתנו עונש. לא טיפלנו בזה ישירות. זאת אומרת, אנחנו לחודשים לא גילינו את זה שאנחנו יודעים. קודם כל, אנחנו התקשרנו למחנכת דגולה, שאלנו אותה, והיא אמרה, אני מצטערת, לומר לכם, אתם אשמים. אם אתם השארתם את האיגלויים במקום שהילדים יכלו להגיע אליהם, בלי שאתם תשימו לב, אז אתם אשמים. אתם שמתם להם פיתוי שזה לא הוגן שהורי ישים מול ילד, אז עם כל הכבוד, זה לא אשמתם, כל הכבוד להם. בסדר, היא אמרה, ילד יודע שיש איגלוים שהוא יכול להגיע אליהם, והוא מסוגל לקום ב-4:30-5, לפני שאתה קם, ולצאת למרפסת לאכול את האיגלויים, אז אתה שהם לא הילד. דבר שני, אל תדבר איתו על זה. אל תדבר, ילד בגיל כזה, בגיל 6, אז מה? בסדר. אז שלב ראשון, לקחנו את כל הממתקים, כולל האיגלויים, שמנו באיזשהו ארון עם מנעול. הילדים קמים, רואים ארון עם מנעול. אבא, למה שמתם מנעול על הארון? אז סתם התחשקנו, הרגשנו שזה יהיה יותר טוב לממתקים, והתעלמנו. והם כמובן לא מוכנים לשאול שאלה יותר עמוקה, ואנחנו לא עונים תשובה יותר עמוקה, ובזה פתרת את הבעיה, שלב א'. אוקיי? למה? תדמית עצמית. אני לא רוצה שיהיה לו תדמית של גנב. אני שמתי לידו פיתוי שלא היה לא הוגן. אוקיי? אז לילד בן 6 זה לא הוגן לשים איגלויים. אני הייתי חושב שזה כן הוגן, נכון? אבל הם הוכיחו שאני טועה, נכון? אז גמרנו. עכשיו, כעבור 2-3, כשזה לא טרי, מתחילים לדבר על ישרות. בדברי תורה של שבת, בפרשת שבוע, את איכשהו מעלה את הנושא שלפעמים יש פיתויים, יש דברים שאני לא שלי, וכל החיים הפיתויים האלה חוזרים על עצמם, ותמיד יהיו דברים שמתחשק לי. וכמה שזה מפתה, תאמין לי, אתה יושב שם, אתה, מה זה מתחשק לך לתת איזשהו דוגמה של איזשהו איגלו שאולי? אתה לא עושה את זה. כי זה לא לטובת הילד, זה כי לך מתחשק להראות לה, אני לא פרייר, אבל אתה כן, אני כן. אז זה לא חינוך. חינוך, הוא לא צריך לשמוע את זה. אז אני לא נותן לו את הדוגמה. וכעבור חודשים, 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 אתה בונה את זה. אז זה מה שאני אומר, הרבה פעמים צריך לדעת, דווקא כשאני מתמודד עם חולשה של הילד, מאוד חשוב שאני לא אקח את החולשה ואגדיר אותה. ההגדרה כבר נותנת תדמית. אל תגדיר אותה. ההפך, תעזוב אותה, תטפל מסביב. אז זה דבר שלישי.
יש הבדל בין כאשר אתה משדר לך, כמו שיש הבדל, אבל השאלה אם צריך...
אני איתך.
אתה לא צריך להדביק לילד תדמית שלילית. האם צריך להתערב כשילד מדביק לאח שלו תדמית שלילית? כשילד אומר לאח שלו, אתה רשע, אתה גזלן וכדומה.
לא, אם זה ככה, אז אני תמיד אומר לילדים, לא ככה מדברים בבית. לפעמים אני שואל את הילד, הרבה פעמים, אחד יאמר משהו בשולחן שבת, השני יאמר שקרן, אז אני שואל כמה פעמים הוא שיקר, אז לפעמים השני עונה לי, הוא שיקר פה והוא שיקר פה והוא שיקר פה. אז אני אומר, רגע, זה אמת? אני שואל את השני. אם זה אמת, אני אומר, תשמע, אתה לא רוצה שהוא יהיה צודק, כדאי שתשנה. כאילו, אז אני לא אומר לו, שמע, אתה כן שקרן. אני אומר, רגע, אם יש לו כל כך הרבה טענות, אז אולי צריך לשנות משהו פה. אבל אם אתה אומר את זה בהומור, ואז אתה אומר לו, אל תקרא לו שקרן, זה לא יפה לחנות שם, נכון? שוב, אם אני יכול לעשות את זה בלי לחץ, אני יכול לחנך. אם אני נהיה עצבן, לא קוראים שקרן, אני עשיתי עסק מזה. אם אני יכול לעשות את זה בעדינות, בהומור, בסדר. אז לאט לאט אני מוביל אותם לכיוון הנכון, בלי לעשות עסק. הרבה פעמים זה שאני עושה עסק, ההפך זה יוצר את הבעיה. אני חושב שהדברים האלה, אם מחליקים אותם ומכוונים לדרך הנכונה, אז זה קורה, הילד קולט עם הזמן. או, עכשיו צריך להגיע לגיל מבוגר יותר.
הדבר הכי חשוב זה שיסיימו את העוגה.
תמיד צריך לדעת מה חשוב. טוב. אז בגיל מבוגר יותר, זה, אני חושב שיותר מהר צריך להתערב. זאת אומרת, הורה שרואה שילד בגיל 10, 11, 12, ומעלה, ופה אולי בוא נחלק בין 10 ל-15, בסדר? בין 10 ל-15 זה עוד נתחים. שם זה כבר ילד שמבין, ואני חושב שפה אנחנו נכנסים לכללי משחק אחרים. אני חושב שהשלב הראשון זה לשאול אותו. ושוב, לא לפני השני. ילד אחד לקח לשני משהו, בא עם טענה, אז יש שני סוגי דיונים. יש דיון שבו אתה בעצם צריך להבין את הטענות של שני הצדדים. אתה שואל, אתה שואל, אתה שואל, אתה שואל, אתה שומע שני טענות. יש מצב שאתה הגעת למסקנה, אתה יודע שאין פה שום צדק. הוא בא בלילה, חטף לו את הממתקים, לקח לו משהו שהוא לא שלו. אז באמת אין סיבה לדון לפני הצד השני. אז באמת, אני חושב, שוב, בטווח גילים 10 עד 15 ואולי, פעם באה, נדבר מ-16 עד 20, מה, אם בכלל יש מה התפקיד של הורה. אני חושב שאז צריך לקחת ילד הצידה ולדבר איתו אחד על אחד. ולשאול. דבר ראשון, הבוא מתונים בדין, לשאול. מה קרה פה? אז לפעמים הילד יאמר, חטאתי, אביתי, פשעתי. אני לא בסדר. ואז ההורה צריך לומר, כל הכבוד שאתה מכיר בזה. עכשיו איך אנחנו דואגים שזה לא יקרה שוב? זאת אומרת, אתה מבין שזה לא בסדר, אז בוא נחשוב יחד, לכולנו יש חולשות, כולנו יש דברים שצריך לשנות, איך דואגים שזה לא יקרה שוב. ואז צריך גם לתת לילד את הגיבוי, זה טבעי, שאדם נופל בדרכי עלייה. בוא נשאף איך בונים, ובוא נדע שמטבע הדברים ניפול, אבל בוא נשתדל לקום. אבל זה צריך לפתח יותר פעם
הבא. ותקין מה שהוא עשה?
נדבר. תזכיר לי, שבוע הבא נחזור לזה. בסדר?